שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על המושג של שלוש תפילות ביום. אנחנו רואים שלאורך דורי דורות ביהדות נהגו להתפלל שלוש תפילות ביום. ננסה להתבונן קצת יותר לעומק על הדברים, להבין מה עומד מאחוריהם ולראות האם זה יכול להכניס אור חדש לחיים שלנו כאן ועכשיו, גם אם אנחנו לא בהכרח אנשים דתיים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה כנציגת המגזר החילוני.
כן. אז אני אתחיל אולי בסיפור של כשהייתי ילדה קטנה, אז ממש קרוב לבית שלי היה בית כנסת קטן. והייתי רואה איך באמת אנשים מגיעים כמה פעמים ביום, נכנסים, מתפללים ויוצאים. ואני זוכרת שיום אחד שאלתי את סבא שלי, מה עושים האנשים האלה? אז הוא הסבר לי שהם מגיעים להתפלל שלוש פעמים ביום, וככה בוקר, צהריים וערב. ואז יום אחד הוא שאל אותי אם אני רוצה שהוא ייקח אותי, הוא לא היה מתפלל קבוע, רק בחגים היה הולך לבית כנסת. ואני נורא שמחתי, אמרתי לו כן, סוף סוף אני אראה מה קורה שם באמת בפנים, ומה, על מה הם מתפללים, מה הם מבקשים. ובאמת יום אחד הוא לקח אותי לשם, ואני זוכרת שעם כל הציפייה שלי וההתרגשות, מהר מאוד הבנתי שאני לא מבינה בכלל שום דבר ממה שהם אומרים. הם גם מדברים נורא נורא מהר, סוג של מלמול כזה. וכשיצאתי אז אמרתי לסבא, אתה יודע, אני לא הבנתי שום דבר. והאמת שעברו מאז הרבה מאוד שנים, למעלה מ-40 שנה, אני עדיין לא מבינה שום דבר. אז היום הייתי רוצה קצת לברר איתך על העניין הזה של תפילות. שלוש תפילות ביום שמקובלות ביהדות. והייתי רוצה קודם לשאול אולי באמת, קודם כל שאלה ראשונה, למה צריך שלוש פעמים ביום להתפלל לאלוהים?
זה דבר מאוד עמוק, ונשתדל איכשהו לנגוע לא לעומק, אבל כך שיהיה ברור למה שיהדות אומרת על זה. אני לא הולך להסביר כאן בכלל כל העניין. קודם כל, בכלל, דרישת האדם לפנות לכוח עליון היא דרישה טבעית. אנחנו רואים את זה בילדים שהם לגמרי לא שייכים לדת ולמושג דתי. וראיתי אותם אפילו ברוסיה, ששם לא מדובר היה בכלל במשהו מהאלוקים, אלוקות, יהדות או נוצרות, לא חשוב מה. שלילדים ישנם כאלו גישות, כאלו פניות כאילו להטבע, שירחם, שייתן. כי ילד הוא מרגיש שהוא נמצא מול איזשהו כוח גדול, חיים, הטבע, שמיים, משהו, כן? ולכן כמו שהוא מבקש מהגדולים, אז גם כן מבקש עוד יותר מהגדולים, כאילו האלוקים. כן? דרך אגב, אלוקים בגימטריה טבע, לכן זה כך מסתדר. זה דבר אחד. דבר שני, שמאז ולתמיד תמיד, אנשים שהם הרגישו את עצמם תלויים מהחיים, האלו הלא נודעים והלא בטוחים וכן הלאה, הם למי הם יכולים לפנות? לטבע. כמו שכתוב על אברהם, שהוא היה יוצא ומתפלל, ואז היו בונים כל מיני צורות, כן? זהו, של הכוח עליון, זכרים, נקיבות, או חיות למיניהם, כן, מתפללים להשמש, זה ברור, כי זה נותן חיים, חיות, במקום שמש ירח, וכוח הים, כוח הרוח, כוח הגשם, כל דבר שאדם מרגיש שהוא צריך את זה כדי להתקיים, אז היה בצורה טבעית, פונה ומבקש כמו ילד קטן כלפי כוח הגדול. זה דבר שמובן, כן? אבל מכאן ישנם כל מיני מערכות שהאנושות יצווה לעצמה איך לפנות לכוח העליון מאיתנו, אבל חברות כבר התחילו, חברות האנושיות, הם התחילו כבר לייצב לעצמם פולחן, גישה מיוחדת ולבנות איזה מזבח לכל אחד מהכוחות האלו ויחסים, וממש זה הפך להיות למשהו למסורת מדור לדור, וזה משך עשרות אלפי שנות ההתפתחות האנושית, זה גם כן מדור לדור, זה נמצא באוויר כאיזה מין שכל ורגיש האנושי שקיים ועובר ממש בגנים שלנו מדור לדור. כן? ולכן אנחנו צריכים להבין שפנייה לכוח עליון זה טבעית. מאוד עתיקה. יש על זה בטח הרבה מחקרים. אני לא חקרתי את זה אף פעם, ואפילו כמעט ולא קראתי על זה. קראתי, אבל בזמנים שהייתי בעצמי בחור. זהו, אנחנו מוצאים את זה גם כן בכל מיני הטוטמים, בכל מיני צורות הציור וכתיבה במיירות, וכן הלאה. זה, יש לנו על זה, אבל מספיק להיכנס לאיזה מוזיאון שם בניו יורק או בלונדון, ולראות את הדברים, זה מספיק לנו. אבל העניין הוא יותר קשור לעולם הפנימי של האדם, שכנראה שמתוך זה אנחנו מבינים שהאדם צריך משהו יותר עליון ממנו, שהוא יכול להיות בקשר עמו, וגם לפנות ולבקש, וגם לקבל.
כן.
ולהיות בטוח שהקשר הזה קיים ונשמר. ומוכן תמורת הקשר הזה גם להשקיע משהו. אז מכאן בונים כל מיני מערכות, ויש כהני דת, וכו' וכו'. אנחנו, אם מדברים על היהדות...
על התפילה היהודית, כן?
כן, על התפילה היהודית. אז אנחנו צריכים להבין שהיהדות היא כולה נובעת מתוך גילוי הכוח העליון שנעשה על ידי האדם הראשון. זאת אומרת, זה די הרבה, זה לפני כמעט 6,000 שנה, שהוא בעצם גילה מערכת, מערכת הטבע, שנקרא אלוקים, איך שהיא פועלת על מין האנושי, ומקדמת את המין האנושי לפי התוכנית שלה, למצב המסוים מיוחד שהוא נקרא גמר התיקון. והאדם הראשון הוא התחיל לכתוב על זה וללמד על זה, למה? כי אם אנחנו נדע את התוכנית הזאת הכללית ונדע איך להשתלב בנכון, אז אנחנו בזה נרוויח, נצליח, וזה יהיה לטובתנו, בני אדם, וגם כן לטובת אותו כוח עליון, שהוא גם כן בעל רגש ושכל, כמונו, אבל העליון שנמצא ביחס כביכול יפה אלינו, ורוצה שאנחנו נתקדם לאותו המצב, לאותו גמר התיקון. אז הכל אנחנו מגלים ממערכות האלה, העליונות, מערכת השמיים, ומתוך זה אנחנו לומדים לכן איך לפנות נכון אליו. פנייה אליו זה נקראת תפילה. תפילה זה בעצם ממילה להתפלל, זה לדון את עצמו, שאדם צריך לדון את עצמו עד כמה שהוא משתווה עם התוכנה הזאת העליונה של הטבע, שנקרא אלוקים או כוח עליון, ועד כמה שהוא נמצא כל הזמן בתוכנה הזאת, עם מרכיב החיובי פעיל מעצמו. ובזה הוא מקדם את התוכנה הזאת, גם כן בעצמו, ועוזר לעוד יתר בני אדם, שכל אחד אנחנו מאיתנו הוא מרכיב באותה התוכנה, או פסיבית או שלילית או אקטיבית בכל מיני מידות. אז תפקיד האדם הוא לעשות מעצמו מרכיב החיובי, וכמה שיותר גם כן לגרום לאחרים להיות המרכיבים החיוביים בתוך אותה התוכנה. זהו. עכשיו, כשאנחנו מעלים את הבקשה שלנו לתוכנה, אז בקשה היא כדי שאנחנו נבין איך להשתלב נכון בתוכנה,
כן.
ואיך אנחנו בהשתלבות הזאת נגרום השתלבות הנכונה לכמה שיותר אנשים, היינו מרכיבים באותה התוכנה, וגם כן שאנחנו כולנו יחד נגרום מה שנקרא נחת רוח. אמנם שזה בלשון בני אדם אנחנו מדברים, לאותו הכוח הכללי שנקרא אלוקים או הטבע.
בואו אולי נעשה איזה סיכום ביניים כדי שנבין מה ההבדל בין פנייה רגילה של אדם ולא משנה מאיכן הוא מתפלל, פנייה רגילה לאלוהים, לבין אותה תפילה יהודית שעכשיו הסברת. מה ההבדל בין שתי הפניות? לכאורה אדם פונה כלפי כוח עליון. מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא שאדם שפונה לכוח עליון, הוא צריך לדעת מי זה הכוח עליון, איך לפנות עליו, בשביל מה ולמה, איזה קשר יש לו, כי הוא שייך למערכת. אנחנו לא יכולים לצאת מהמערכת. כל המערכת הזאת היא נקראת מערכת הנשמה. וכל אחד מאיתנו חלק ממנה. ואם אני פונה לכוח הכללי של המערכת, אז אני צריך לדעת איך אני עושה את זה. כי אם אני לא יודע, אז אני יכול להיות שלא פועל. או שאני פועל ופועל לא נכון. פונה יכול להיות לרעתי אפילו. ולא לטובתי.
יש, כן, יכול להיות מצב כזה שהפנייה היא מזיקה?
למה שלא? אם זה מערכת ומערכת הדדית, שהיא באה תמיד לטובתי.
כן.
כמו שמלמד נחמת הקבלה. אבל תמיד לטובתי זה יכול להיות שהיא לוקחת אותי דרך התיקון, ומכופפת אותי, ויכול להיות שאני אלמד איך לפנות נכון, ואני כבר יעמיד את עצמי בצורה נכונה כלפי המערכת, ואני לא אצטרך את הקורקציה הזאת, את הכוח התיקון הזה, ואני אתקדם בצורה נכונה, יפה, נוחה. כאן זה כל הלימוד של חומת הקבלה. כל הלימוד הוא בסופו של דבר איך אנחנו פונים נכון לכוח עליון, כדי להתקדם בתוכנה שנקראת חיים, חיים גשמיים, חיים רוחניים, איך אנחנו נזרום בתוך תוכנה הזאת בזרימה הכי מהירה, הכי נוחה והכי מטרתית. זה אמת. עכשיו, הפניות האלה הן נקראות תפילות.
כן.
מתוך זה שאנחנו נמצאים במערכת הכללית, המערכת הכללית היא מחולקת ל-10 חלקים, 10 ספירות, שמתחלקים גם כן ל-5 חלקים. במקום 10 אפשר לספור 5. שזה קוצו של יוד, ויוד כיבת ופקי הוויה הידועה.
שמה זה אומר?
שזה אומר שמערכת הזאת יש לה מבנה מיוחד.
כן, של 5 חלקים.
ואני צריך לדעת את המבנה הזה, כי אני צריך להשפיע על כל המבנה. המבנה הזה של 10 ספירות, נגיד 10 חלקים,
כן.
בסך הכל המערכת, או הוויה, שזה 5 חלקים,
כן.
היינו אח. כן? המבנה הזה, אם אני משפיע עליו, אני צריך להשפיע עליו בהדרגה. ההדרגה הזאת שאני פונה למערכת, היא נקראת ג' פניות או ג' תפילות. כן? כי מערכת כלפיי, היא נמצאת במצבים שנקראים בוקר, צהריים וערב.
המערכת כלפיי, אותה מערכת היא כן, בוקר, צהריים וערב. כן. מה זה שלושה המצבים האלה?
מה זאת אומרת? כמו שכתוב בתורה, ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד. זאת אומרת, הכל מתחיל מהערב.
כן.
מה זה מהערב? שמתחיל להתגלות בי רצון חדש, מקולקל, הפוך ממערכת, והוא מתגלה בי אך ורק כדי שאני יזהה אותו, ועל ידו יתקלל עוד יותר טוב במערכת מאתמול.
שאני אוכל להתקשר בכל יום יותר טוב יום ליום למערכת.
נכון, אבל התקשרות הזאת זה בג' שלבים.
בשלושה
בוקר,
שלבים.
צהריים. בוקר, צהריים וערב. זהו. אז מתחיל מערב.
כן.
ערב. אז בערב מתגלה רצון המקולקל, היינו שמגלים לי מלמעלה, מגלים לי עד כמה שאני לא מסתדר עם המערכת הזאת, הפוך ממנה. חושך, חוסר הרגשה, חוסר בלבול מסוים. לכן ערב ממילה להרבב דברים, שאני לא כל כך מתמצא. זהו. וזה תחילת היווצרות הרצון החדש, שלא היה לי קודם, אבל כשרצון הזה עולה מחדש, הוא עולה בצורה מקולקלת שאני רואה בו חוסר התמצות. ואז בצורה כזאת אני עובד עם הרצון הזה, אני מקבל אותו, אני מתקשר אליו בצורה פסיבית, זה נקרא שאני הולך לישון, נרדם. אני לא...
לא מנסה לשנות אותו באיזשהו...
לא משנה, לא.
רק לזהות אותו?
אני רוצה רק ללמוד אותו.
כן.
ואז כשמגיע חושך, אמצע הלילה, אני עוד יותר ויותר לומד עד כמה שאני נמצא בניגוד למה שהיה אתמול במחשבה וברצון שלי, כלפי כל החיים. ואז... אני מתחיל לחשוב על זה, איך אני בכל זאת אסתדר עם המצב החדש. איך אני, על פני המצב הזה החדש, רצונות, מחשבות, כל מיני חשבונות שיש לי עכשיו, מנוגדים לחיים הקודמים, איך אני מסדר את עצמי. מוצא דרך נכונה, ואז יוצא שאני צריך כלפי הרצון הזה שעכשיו התגלה, לבטל את עצמי.
לבטל את עצמי.
לבטל את עצמי. זאת אומרת, לעשות את עצמי כנכלל במערכת בצורה שאני פשוט חלק שלא פועל בצורה אקטיבית. חלק שאני אינדיפרנטי, איך להגיד, שלא... אני לא מפעיל את עצמי. אני כמו ילד קטן, כמו תינוק, שהוא חי את החיים שלו, להתקלל במערכת בצורה כזאת. אם אני מוכן להתקלל במערכת, עם רצון החדש שלי עכשיו, שנגלה, שנקרא ערב, בצורה כזאת שאני מבטל את הרצון הזה,
כלומר, לא משתמשת
בו. כאילו לא קיים בי.
כן.
לא משתמש בו. כן? אז נקרא שבצורה כזאת מתחיל אני לגלות פעולות של המערכת ללא שינויים, ללא הפרעות שלי. וזה נקרא בוקר.
אז ערב זה בעצם איזושהי התגלות של רצון מסוים. שאם אני מבינה נכון, הוא בעצם פועל בניגוד למערכת הכללית, הוא עושה איזושהי פעולה הפוכה, ואז אני...
הפעולה הראשונה שלי, אני לא משתמש
ברצון הזה. לא משתמשת ברצון הזה.
אפס. עושה ממנו משהו קיים.
כן.
ואז כשאני מבטל אותו, אני מתחיל להרגיש את המערכת שהיא פועלת ללא הרצון הזה, כאילו. ואז לאט לאט אני מתחיל על ידי המערכת שהיא פועלת, לראות איך אני יכול... לעורר את הרצון שלי ולהתחיל לעבוד עמו בתוך המערכת עצמה. זה נקרא שאני מתפלל איך אני אעבוד עם הרצון הזה החדש וישתלב עמו יחד במערכת. זה עבודת הבוקר שנקרא.
זה קשור לשחר, לנצח חמה,
כן, 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 כל הדברים האלה יש להם רק קונוטציה אחרת, יש להם פירוש אחר.
כן.
זה לא ששמש איזה גוף שם...
אז מה באמת המשמעות של הנצח חמה?
בהירות.
בהירות.
בהירות. הבנה, הרגשה, איך לעבוד עם הרצון הזה חדש, לאט לאט, כמו שהשמש זורחת, כן?
כן.
להתחיל לעבוד עמו. על ידי זה שאני עובד עמו יותר, השמש עוד יותר זורחת. אני עושה את השמש כזורחת, על ידי זה שאני מתחיל לעבוד עם הרצון הזה. מגלה אותו. ואז אני מגיע לרצון שהוא נקרא חבד. זה חסד... חוכמה בינה דעת. זהו, גימל ספירות הראשונות, חלקים הראשונים במערכת. זהו. אחר כך, כשאני נכנסתי עם הרצון שלי בלעבוד עם המערכת הזאת, להתקדם בדרך שלי לתיקון עם הרצון החדש, אז אני מתחיל לעבוד עמו יותר, ומתחיל להתקלל בכל המערכת הזאת, להיכנס ביותר ממה שהיה קודם עם הרצון החדש. זה נקרא כבר צהריים, שאני כבר מקסימום מוציא מתוך הרצון הזה החדש, בהתקללות בתוך הנשמה הכללית. זה נקרא חגת, חסד גבורה תפארת, לעומת חוכמה בינה דעת. ואחרי זה יוצא לנו תחילת השתייה, שממשתי את הרצון הזה, כבר אין לי יותר במה, ואז אני מתחיל לעבוד עם השליש האחרון שיש לי בעשר ספירות שלי, שזה נקרא נהי. וכל פעם אני, זאת אומרת שאני כבר יודע איך אני משתמש בכל הרצון הזה, אני חותם בזה, כאילו מסיים את העבודה הזאת, בזה אני כבר מוכן להולדת השלב הבא. זה נקרא נהי, ובזה כבר אין לי יותר מה לחדש כל כך, ומתחיל להתגלות כוח הדין, כוח הרצון החדש, שזה שוב אני נכנס לערב לשקיעה וכן הלאה. ככה זה. ולכן יש לנו שלושת השלבים, וגם כנגד זה שלושת התפילות. זה השחרית, ומנחה וערבית.
זאת אומרת, אם הבנתי נכון, יש פה באמת איזשהו סוג של גלגל שפועל.
בכניסת הרצון החדש לפעולה כללית שלי בתוך הנשמה. שכל פעם מתגלה רצון חדש השבור, כי אנחנו באים ממצב השבור, ואנחנו בצורה כזאת מתקנים את הרצון שהתגלה, כוללים אותו בתוך המערכת, וכך מיום ליום, מיום ליום, זה מה שאנחנו עושים.
ולכאורה, כאילו כל ערב נולד בי רצון חדש,
כן.
שאותו עליו אני אצטרך שוב לעשות את אותה עבודה ואת אותה פעולה.
כן.
מה מיוחד באמת, יש הבדל בין שלושת התפילות, הרי?
כן, ודאי.
מה מיוחד בוא נתמקד רגע בתפילה הראשונה, שכמו שהסברת. לא,
הכי חשובה.
הכי חשובה היא הראשונה.
כן, ודאי.
עם עלות השחר.
לא רק שהיא עלות השחר, זה בגלל שזה נקרא ראש הפרצוף.
זאת אומרת...
ראש העבודה שלי. היא קובעת כל היחס שלי להיום, מה אני הולך לתקן, איזה רצון, איך אני מתכנן שרצון הזה יהיה לי מה שכל היום עובד. שני התפילות האלו, מנחה ומעריב,
כן.
הם תוצאה מתפילת השחר.
אהה, זאת אומרת, זאת הסיבה, אני גם ראיתי שבאמת התפילה הזאת היא תפילה יחסית ארוכה.
כן.
ככה היא כוללת הרבה מאוד תפילות בתוכה.
כן.
אז אני ככה מנסה רגע להבין, התפילת השחרית שהיא הראשונה והחשובה ביותר, איך התפילה עצמה עוזרת לי כאדם לעבוד נכון עם אותו רצון שהתעורר?
זה כבר אנחנו דיברנו על זה, אני חושב לא פעם, מה זה תפילה? תפילה זה להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמו, עד כמה שאני משתמש נכון עם הרצון שעכשיו התגלה, כדי להיות על ידו מחובר עם הכל העולם, בעיקר זה בני האדם, בצורה נכונה, יפה. זה מתגלה כרצון מקולקל, ואני במשך התהליך שנקרא יום, מתקן את הרצון הזה, והופך אותו למתוקן, ובזה מסיים את היום. היום הזה יכול להיות לפי הלוח על הקיר, כן?
כן.
יכול להיות חודש ימים, או פחות, או יותר, לא חשוב. זאת אומרת, זה נקרא יום.
יום בעצם...
מימוש הרצון על מנת להשפיע לטובת הזולת, ודרכו לטובת הבורא, זה נקרא יום.
זאת אומרת שיכול מאוד להיות שיום כזה, זאת אומרת אין לו שום קשר ל...
אין לו שום קשר.
זה מצב שאנחנו
כן.
עוברים יום
כן.
ו...
זה לא שראית עם סבא.
כן.
יש לי שאלה, אולי אתה יכול לתת לי דוגמה, דיברנו עד עכשיו באופן כללי על מערכת שמובילה אותנו לאיזשהו מקום, ואני צריך כפרט כל הזמן להתאים את עצמי למערכת,
כן.
הפניות שלי למערכת, זה נקרא התפילות שלי, כדי לסדר את עצמי נכון וכל הזמן להיות בזרימה הנכונה.
Mm-hmm.
מה שלא הבנתי, אם תוכל לתת לי איזושהי דוגמה, להמחיש לי את זה, אמרת שמתעורר באדם רצון כלשהו, והוא צריך למצוא את הדרך לעבוד עם הרצון הזה נכון לטובת שאר הנבראים.
כן.
יכול לתת לי איזושהי דוגמה שאני קצת תוכל להחוז בתהליך הזה?
לא, דוגמה מהחיים שלנו אני לא יכול לתת. כי זה לא שייך למה ש... מה שיש לנו ב... ביהדות או באיזה צורה אחרת.
מה זה אלה... רצון שדיברת עליו כל
רצון ה... רצון האגואיסטי שאדם גודל כל פעם ומתעוררים בו כל מיני רצונות, ורצונות האלה הם מקולקלים, והוא צריך לתקן אותם כדי להשפיע על ידי כל רצון הרע שלו, שיהיה כרצון הטוב ל... לכל הנבראים, ודרך הנבראים הזה לבורא.
מה זה רצון אגואיסטי?
אגואיסטי שאני רוצה לנצל את כולם לטובתי. ולתקן, זה נקרא שאני מנצל את, את עצמי, את הרצון שבי, לטובת הזולת. וסך הכל הזולת זה יקרה בורא.
זאת אומרת שאני נמצא במצב של ערב, כמו שהסברת, ופתאום אני מגלה בי רצון, זאת אומרת אני מגלה בי רצון שרוצה נניח לנצל את הזולת בצורה מסוימת,
כן.
ואז עליו אני בעצם מתחילה לעשות את כל תהליך הבירור והעבודה והתפילה?
כן.
אם מתעורר בי רצון לנצל אחרים, בזה אני נמצא בסטייה מהמצב שאליו המערכת הכללית רוצה להוביל אותי, המצב השלם
כן,
הזה,
ודאי.
כמו שקראת לו קודם?
כן.
למה?
כי סך הכל המטרה שלנו זה להגיע למערכת שכולנו קשורים יחד באהבה השלמה.
זה ה... איך קראת לזה?
בר התיקון.
זה המצב הזה המושלם.
כן.
שמה יש בו עוד פעם? מה יש בו במצב?
קשר בינינו השלם. זהו. לא צריך יותר. ולזה כל התפילות שלנו.
זה כמו כאילו ווייז כזה שמכוון אותנו לאיזשהו מקום שאנחנו לא רואים.
כן.
והתפילות האלה הן בעצם כאילו כמו שאילתות שאני מגיש למערכת, איך אני... זורם נכון בדרך המועילה והנעימה והקצרה ביותר למקום הזה של הקשר המושלם?
כן. עכשיו תעשה כזה דבר. זה דווקא יפה אמרת. תעשה לכל אחד שיהיה לו וייס כזה.
בקצי חדשה.
על זה אנחנו נדבר כבר בפעם הבאה, כי הזמן שלנו נגמר. תודה בינתיים, הרב לייטמן. אנחנו נבוא אליך שוב, זה מרתק. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו חיים חדשים בדרך אל הקשר המושלם. כל טוב, להתראות.